מאזינים לרדיו אורני 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורני. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורני.
שלום לכם, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, טניה לחיים. בשעה טובה, הגענו כבר לפרק מספר 19, והיום אנחנו נדבר על החלק השני של המדריך ליצירת רגשות. האמת שחשבתי שבפרק הראשון אנחנו נספיק את כל הנושא, ראיתי שלא הספקנו, העדפתי לחלק את זה לשני חלקים, ובחלק של היום באמת נדבר על נושא מאוד מאוד מעניין בתחום פיתוח הרגשות, ואם יהיה זמן בסוף גם אולי נוכל לצאת עם זה עם כמה תובנות פרקטיות באמת לחיי היום יום. אז אנחנו צריכים לצאת לדרך בשביל זה. בתור התחלה אולי נעשה סיכום קצר למה שלמדנו בפרק הקודם, כי זה המשך ישיר לפרק הקודם. למדנו על כך שכדי שאדם יוכל לעורר רגשות כלפי אלוקים, וכמובן שזה תקף גם לכל סוגי הרגשות באשר הם, אז הוא צריך להפעיל את הראש, צריך להתבונן, ועל ידי ההתבוננות יכול לפתח בתוכו איזה סוג של תובנה, של רגש שאותו הוא רוצה לפתח. אז פתחנו בהתחלה עם השאלה המעדיף להשקיע ברגשות אהבה או רגשות יראה. דיברנו על זה בהרחבה, לא נחזור על הכל. בכל מקרה, המסקנה הייתה שיראת שמיים היא הראשית העבודה ועיקרה ושורשה, היא בעצם הבסיס שמנה הכל מתחיל, ולאחר מכן אפשר להתחיל לפתח רגשות אהבה. אז יראה היה לנו הדבר הראשון, והדרך לפתח יראה עברנו גם סוג של איזשהו מסע ביחד עם בעל התניה, שהוא מסביר לנו איך עושים את זה בפועל, להתבונן עד כמה אלוקים גדול, ועד כמה הוא שליט על כל העולם, ועד כמה הוא מייחד את המלכות שלו דווקא עליי באופן פרטי, וההתבוננות הזאת, ככל שהיא תגדל, ככל שהיא תתרחב, היא תשפיע עליי שאני באמת יחוש וירגיש את היראת שמיים. כמובן, אני לא ירגיש שהשמיים הולכים ליפול עליי, זה לא נקרא יראת שמיים, זה נקרא יראת העונש. יראת שמיים זה יראת הרוממות, יראת הבושה, או כל מיני סוגים שונים של עירה שדיברנו, מה שנקרא עירה העליונה מול העירה התחתונה. זאת אומרת, האם אני ירא בגלל שאני נמוך, מרוב שאני נמוך, או שהעירה שלי היא כל כך עירת כבוד, מגודל ההשגה שלי את הדבר, את העוצמה האלוקית, אז אני מתבטל כלפיה וחש את עצמי כשום דבר. אז זה העירה, זה הדבר הראשון שדיברנו. לאחר מכן, התחלנו לדבר על סוגי אהבה שונים. ההתחלה הייתה אהבת עולם מול אהבה רבה. שאהבת עולם, היא נקראת אהבת עולם משום שהיא מבטאת אהבה שבאה לאלוקים מענייני העולם, כלומר שאדם מתבונן בדברים שסביבו, ודרך זה הוא מגיע לאהבה. אדם רואה את העוצמה האלוקית שבבריאה, יש פסוק שאומרים אותו הרבה, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. אתה מסתכל על החיות, אתה מסתכל על העצים, אתה מסתכל על כל דבר שמסביבך, ואתה אומר, וואו, איזה בריאה אלוקים ברא. וזה גורם לאדם לרצות להתחבר אליו, מה שנקרא אהבת השם. וזה בא באמצעות ענייני העולם, לכן זה נקרא אהבת עולם. יש אהבה שהיא גדולה מזו, והיא נקראת אהבה רבה. למה היא נקראת אהבה רבה? כי היא אהבה אינסופית. היא לא אהבה שמותנית במה הבנתי או לא הבנתי, אלא היא אהבה שכל כולה אינסוף. ובאמת, זה לא משהו שפרקטי לאדם להגיע, זה היה בתור הקדמה לסוגי ההתבוננויות השונים. זה לא פרקטי לאדם, לכל אדם להגיע, אלא זה יותר כמו שכר על העבודה שלך. אדם שהתייגע באהבה מענייני העולם, אדם שהתייגע והתאמץ כמה שהוא יכול מצד עצמו, הוא מקבל בסופו של דבר כפרס, כשכר, את התענוג האינסופי באלוקות. זה כמו אדם ששוחה בתוך ים, בתוך מים, אז הוא כל כולו בתוך המים. הוא לא, אדם כזה, הוא לא צמא. למה הוא לא צמא? כי הוא נמצא בתוך ההוויה. זה מקיף אותו מכל הכיוונים. אדם שאוהב את השם כל כך חזק, והכל היה רק מהעבודה שלו, הוא בסוף זוכה גם להרגיש את התענוג שבזה, לא רק את התשוקה, אלא את התענוג. ההבדל בין תשוקה לתענוג זה שתשוקה זה מחפש עוד, עוד, עוד לחפש, עוד לחפש, כמו שדוד המלך אומר, כי היה לתהרוג על אפיקי מים, כן, נפשי תהרוג אליך אלוקים, הנפשמה שלי רוצה עוד, ועוד צמא לך נפשי. לעומת זאת, תענוג זה לא צמאון. תענוג זה ליהנות. אני עכשיו נמצא פה, אני חווה את הרגע. צמאון זה משהו שחסר לי. תענוג זה לא משהו שחסר לי. תענוג זה משהו שנמצא אצלי כרגע. וזוהי אהבה הרבה. אהבה בתענוגים זה נקרא. לכן גם זה נקרא אהבה כמים. כי זה כמו מים שמצמיחים כל מיני תענוג. המים הם רגועים, הם שקטים, אבל מכילים בתוכם עומק אינסופי של תענוג. לאחר מכן הוא התחיל לפרט ואמר, יש בעצם חיסרון ומעלה בשתי סוגי האהבות האחרונות. באהבה רבה החיסרון הוא שזה לא משהו שאדם יכול להגיע אליו, כי זה משהו שהוא מלמעלה, הוא אינסופי מצד המהות שלו. לעומת זאת, אהבת עולם, החיסרון הוא שזה לא אינסופי. המעלה היא שאדם יכול להגיע, אבל זה לא אינסופי. עכשיו נאמר, בוא ניתן לך שני סוגים של התבוננויות שיכולות להוליד באדם, שילוב של שתי סוגי האהבות האלה, גם אהבה נצחית ואינסופית, וגם אהבה שהיא תלויה בעבודה של האדם. מה עם שתי סוגי האהבות האלה? אז אמרנו לפי הסדר, אהבה של, שהיא נקראת הכותרת שלה זה נפשי אביתיך. מה אומרת האהבה הזאת? כאשר אדם מתבונן שאלוקים הוא המציאות שלו, ובלעדיך אלוקים אני שום דבר, אז היות שאתה נפשי, אתה מחיה אותי כל רגע ורגע, זה מצריך התבוננות. שוב, זה לא משהו שהוא בעל אוטומט. זה מצריך התבוננות, מעמיקה, למה השם הוא נפשי, מה זה החלק אלוקה שנמצא בתוכי. זה דברים שדיברנו במפגש הקודם, אבל גם מה שדיברנו וגם מה שעכשיו אנחנו מדברים, זה לא תחליף להתבוננות. המטרה האמיתית זה להתבונן בעניין הזה. וככל שיהיה לי יותר מידע להתבונן, ככה אני גם יוכל יותר ליישם את זה. זאת אומרת, אם אין לי מידע למה אלוקים הוא נפשי, אז אני בבעיה, אז אני צריך לחפש. למה, מה זה אומר שיש לי חלק אלוקה ממעל ממש? מה המשמעות של אותה חלק אלוקה שנמצאת בתוכי, ואיך היא פועלת, ואיך היא עובדת? זה עברנו בצורה, הדרכה מלאה של בעל התניא הייתה כבר מתחילת הספר ועד עכשיו. זאת אומרת, אנחנו כבר נמצאים לקראת הסוף של הספר. אז לכן, כשאני מתבונן בזה שאלוקים הוא המציאות שלי, החיות שלי בכל רגע ורגע, זה מביא אותי ל... תחושה של קירוב אליו. דיברנו על זה שההבדל בין אהבה לבין יראה, שיראה זה תחושה של ריחוק. לעומת אהבה שהיא תחושה של קירוב, אני רוצה רק להיות קרוב אליו כמה שיותר. אז לכן, כשאני מבין שהוא נפשי, שהוא החיים שלי, אני אבטיח, אני מתאווה אליו, רוצה להידבק אליו, ולהיות קשור אליו כל הזמן, אהבה אינסופית. למה היא משלבת את שתי סוגי האהבות? בגלל שמצד אחד זה תלוי בהתבוננות של האדם, מצד שני במה אני מתבונן? לא מתבונן בזה שאני יכול להתקרב אליו, או בזה שהבריאה היא בריאה שלו, אלא מתבונן בזה שאני עצמי זה הוא. זאת אומרת, האהבה הזאת היא גם מה שנקראת אהבה מסותרת, שהיא נמצאת בכל אחד בטבע שלו. זאת אומרת, זה לא משהו חדש שאני צריך לייצר, אלא זה רק לגלות את מה שכבר קיים בתוכי. כשאני מגלה את מה שכבר קיים בתוכי, אז מה שקיים בתוכי הוא אינסופי, הוא נצחי והוא בלתי מוגבל, כי זה חלק אלוקה ממעל ממש. ולכן הוא משלב פה גם את האלמנטים של אהבה רבה במידה מסוימת. סוג אהבה שני שהוא אומר, שאנחנו כבר, שבמספרים שלנו זה כבר מספר 5, זה אהבה כמו בן שמשתדל עבור אביו ואמו. ההבדל בין בן לבין נפשי, שנפשי זה עדיין אני, זה המציאות שלי. לעומת זאת, בן הוא מוכן לוותר על המציאות שלו עבור ההורים שלו. וזה הייחודיות של הסוג האהבה הזאת, שאדם מתבונן שאלוקים הוא לא רק המלך הגדול, הוא לא רק השליט העליון, הוא לא רק החיים שלי. זה, בשלב הזה זה כבר נקרא רק, אלא הוא אבא. ובתור אבא, אני מבטל את המציאות שלי ורוצה להתחבר אליו ברמה הכי גבוהה שאני יכול. הסוג האהבה השישי, במספר, שגם עליו דיברנו, זה רחמים. זה רחם על הניצוץ האלו, כי ברגע שאני מבין שיש לי ניצוץ, ואני לא מצליח להתחבר אליו ברמה הפרקטית ביום-יום, אני לא מצליח לפתח את סוגי האהבה השונים האלה, לא מרגיש, אז אומרים, לפחות תרחם על הנפש הזאת, ותתן לה ביטוי ביום-יום שלך. זאת אומרת, יש בתוכך ניצוץ אלוקי, הוא לא מצליח להתבטא, תן לו לפחות ביטוי, האהבה הזאת, אמנם היא לא אהבה בוערת בלב, בשונה משאר אהבות שהיא אהבה מורגשת, האהבה הזאת היא מעניקה לאדם את הכוח לצאת מעצמו ולהגיד, אוקיי, אני אני אולי לא מרגיש יותר מדי, אבל לפחות מצד הרחמים, על אותו ניצוץ שנמצא בתוכי, אני אצא מעצמי ואני אבצע את מה שהוא מצפה ממני. זה האהבה של רחמים. ואז הגיע סוג האהבה השביעי, שהתחלנו איתו בסוף המפגש הקודם, וכעת אנחנו נרחיב עליו קצת יותר במפגש שלנו. האהבה הזאת נקראת כמיים הפנים לפנים. מה הבסיס של האהבה אומרת? ההתבוננות. ההתבוננות אומרת, לכל אדם, לכל אחד, יש רגעים שבו הוא, אולי ניתן לזה ככה דוגמה משני אנשים. בן אדם שעשה טובה לחבר שלו, או שיש ביניהם איזשהו קשר עמוק. ככל שהקשר עמוק יותר, אז זה תמיד יהיה הדדי. אני מרגיש שבן אדם אוהב אותי, אני אוהב אותו בחזרה. זה נקרא כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם אל האדם. אם יש בינינו משהו, איזשהו כימיה, אז הכימיה הזאת תמיד תהיה הדדית. ואיך בעל התניא לוקח את הדוגמה הזאת לנושא שלנו, אהבה כלפי אלוקים, הרגשות כלפי אלוקים, הוא אומר ככה, כשאדם מתבונן מה אלוקים עשה בשבילו, מה אלוקים עשה בשבילו? ככל שתתבונן בגודל החסד שאלוקים עושה איתך בכל רגע ורגע, והוא יורד לרמות הכי הכי נמוכות בשבילך, זה יגרום לך להגיד, וואו, אם הוא אוהב אותי, אם הוא עושה את זה בשבילי ככה, כנראה הוא אוהב אותי. ואם הוא אוהב אותי, אני לא יכול להחזיר, אני לא אחזיר לו אהבה. עכשיו, כדי לפרט את זה, בעל התניא מרחיב ואומר, איפה אלוקים עשה איתנו כזה חסד? מה, איפה החסד האלוקי הגדול שאנחנו יכולים לתאר אותו בצורה נרחבת כזו? הוא מביא לזה דוגמה מיציאת מצרים. הרי עם ישראל, וזה גם בהשגחה פרטית, קשור לזמן שבו אנחנו מקליטים כרגע את הפודקאסט, שבדיוק הפרשיות שעם ישראל יורד למצרים, לאחר מכן מגיע יציאת מצרים. זאת אומרת, האלוקים, שהוא המלך הגדול, הוא משפיל את עצמו כביכול לרדת אחרי 200 שנה בארץ מצרים, והוא מושך את עם ישראל מהמקום הכי נמוך שבו הם נמצאים. המשל שהוא מביא זה משל באמת ממלך גשמי. נדמיין לעצמנו אדם שיושב בהשפטות, והוא כולו כזה, זה המהות של החיים שלו, הוא כבר שנים נמצא בין הפחים, מסתובב ואוסף דברים, וככה הוא חי, הוא לא רגיל למשהו אחר, ופתאום ברגע אחד, המלך עובר שם ברחוב, הוא רואה אותו, לא ינגל זה אתה, הוא בא עד אליו, הוא בכלל בהלם, המלך מגיע עד אליי, מה לי ולמלך? המלך ניגש אליו, הוא אומר לו, אני אוהב אותך ברמות, אני מעריץ שלך, אין לך מושג עד כמה. הבן אדם בכלל לא יודע איפה לשים את עצמו, אתה בטוח שלא התבלבלת, הוא שואל את המלך. לא, לא, זה אתה, זה אתה, הוא לוקח אותו, מצווה למשנתים שלו, תחליפו לו בגדים, תקנו לו מלתחה חדשה, תסרקו אותו, תקלחו אותו, הכל. אני רוצה פגישה אישית איתך, אתה לא יודע איך אני מעריץ שלך ברמות מטורפות, הוא קובע איתו פגישה בחדר האישי שלו, בלי עכשיו מתווכים ובלי בלי משמר המלוכה, רק המלך ואותו אני. והאני הזה מההשפטות אומר, זה מה ש... וואו, כאילו, ממה זכיתי? עכשיו, נדמיין עצמנו מה עובר לו בראש. האם מה שעובר לו בראש זה רגש אהבה חזרה למלך? או שהוא יגיד, המלך הזה אינטרסנט, בטח הוא רוצה להוציא ממני איזה משהו. אין מה להוציא ממך, אתה אני שמוטל בהשפטות, אין. אז ברור שמה שהוא ירגיש זה אהבה חזרה למלך. אין על המלך הזה, איזה תותח, איזה חברמן, איזה... אין לי מילים לתאר עד כמה אני אוהב את המלך הזה שמרעיף עליי אהבה. כך אותו דבר אומר בעל התניא, אלוקים מרעיף עלינו אהבה אינסופית. איפה? במצרים. עם ישראל שקוע, כתוב בממתת שערי תאומה, ממתת 49 שערי תאומה, זה כל כך נמוך בעולם, שזה כאילו מה לקדושה ולרוחניות לעומת... דור כל כך ירוד, מצרים הייתה, היא נקראת ערוות הארץ. המקום הכי, הכי תמה באותה תקופה, המקום עם הכי הרבה זימה, עם הכי הרבה לכלוך רוחני, ועם ישראל שקוע שם עד מעל הצוואר. ואלוקים יורד עד לרמה הכי, כתוב בפסוק, כתוב, הירד להצילו מיד מצרים. אלוקים משפיל את עצמו כביכול לאותם השפטות רוחניים, ואומר, אני אמשוך את עם ישראל משם. והדבר הזה פועל, בן אדם שמתבונן בזה אומר, וואו, כמה אלוקים אוהב אותנו, תראה עד איפה הוא ירד, מה הקשר בין מצרים לבין העולמות הרוחניים? אז ברור שאני אחזיר לו אהבה. זה אהבה של כמיים הפנים לפנים. אבל אני שאלת השאלה, שאלה שהיא די פשוטה ובעלתנה מתייחס אליה. רגע, רגע, אתה מדבר איתי על איזשהו מקרה היסטורי שקרה לפני כמה, 2500 שנה, 3,000 שנה, יותר, 3,330 וכמה שנים, מה לי ולאירוע היסטורי כזה? אני חי היום ב-2023, ואיפה אני ואיפה יציאת מצרים? מה אתה מדבר איתי שאלוקים עושה בשבילי ואני אוהב אותו חזרה? על מה אני אוהב אותו חזרה? שהסבים והסבתות שלי שיצאו ממצרים, שהם יאהבו אותו בחזרה. למה אני צריך לאהוב אותו בחזרה? מסביר בעל התניא, הסבר מדהים, שזה חידוש עצום, בפשטות שלו גם, ביופי שלו, בהסתכלות שלו על העולם ועל החיים. הוא אומר, מצרים זה לא רק אירוע היסטורי, גיאוגרפי. זאת אומרת, זה לא רק משהו שקרה פעם במקום מסוים. אלא יציאת מצרים זה דבר שקורה בכל יום ויום. מה זאת אומרת? מצרים זה מלשון מיצר וגבול. כלומר, כל הגבלה, כל גבול, משהו שעוצר אותי מלהתקדם, מלממש את עצמי, יש לנו מצרים כזה בכל יום ויום. אדם יש לו כל... אנחנו קמים בבוקר, אנחנו רצים ללימודים, לפעמים יש לנו חסמים. אני כן אצליח, אני לא אצליח. מה אני עושה עם עצמי? איך אני מממש את עצמי? אני רוצה להרגיש כל הזמן שלם עם עצמי שאני עושה את הדבר הנכון. והמצרים הזה מעיק עלינו. והמון המון פעמים אנחנו מרגישים שפתאום איכשהו הצלחנו לצאת מהמיצר הזה. עברתי את המבחן בשלום, אם זה בלימודים, הצלחתי להתקבל לעסק שרציתי, את העבודה שרציתי, פתחתי עסק חדש, הצלחתי לקנות בית, הצלחתי לעשות משהו. כל דבר שאני פתאום מצליח, אני מרגיש, וואו, הצלחתי לצאת מהמצרים הפרטי שלי. אז אומר בעל התניא, אל תתבונן במצרים שלפני 3,000 שנה. תתבונן במצרים שבתוכך. יש בתוכנו מצרים, יש בתוכנו הגבלות. ואיך אנחנו יוצאים מהגבלות האלה? כשמסתכלים בטווח של זמן, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים מאוד מאוד צר. אנחנו מסתכלים על כאן ועכשיו, כאן עכשיו. הצלחתי לצאת, וואלה, יש לי כישרונות, יש לי יכולות, אני כנראה משהו מיוחד. ואז פתאום אחרי יומיים אנחנו נופלים, וואלה, אני לא משהו מיוחד. כשמסתכלים בטווח לא צר, אלא טווח רחב, של שנים, של 5-10 שנים, פתאום אומרים, וואו, היה פה איזה יד אלוקית מכוונת שכיוונה אותי. את התואר הזה פספסתי כי הייתי צריך לתואר אחר. ואז פתאום עשיתי סטארט-אפ ויצאתי פה, ושם עשיתי את האקזיט, ופתאום אתה רואה שכל המהלכים מסתדרים. אנחנו רואים את זה גם יפה, זו דוגמה אולי לא כל כך קשורה, אבל רואים את זה יפה גם בתנך, שבתנך יש המון המון סיפורים, רצף של סיפורים, ואנחנו אומרים לעצמנו, מה כל כך רלוונטי אלינו כל הסיפורים האלה שעוברים בתנך? הכל גיל, בסדר, שמואל ודוד ותפילת חנה ו... והשופטים, וכל אחד כאילו עם איזה... והמלאכים, רצף של סיפורים. למה זה נכנס כספר בתנך? כי לפעמים, כשרואים את התמונה המלאה מלמעלה, מבינים שיש פה איזושהי יד אלוקית שכיוונה את עם ישראל לאורך מאות ואלפי שנים, שיגיע לאן שהוא מגיע. עד היום. עד איפה שהגענו היום. לא נרחיב על העניין הזה, כי זה לא הנושא שלנו, אבל הרעיון הוא, שכשאדם מסתכל במבט רחב על החיים שלו, הוא מבין שכל יום ויום הוא יוצא ממצרים. כל הגבלה, כל הגדרה כלשהי שחסמה אותו אתמול, פתאום היום משתחרר מזה. ולכן, אומר בעל התניא, האהבה של כמיים לפנים לפנים היא לא רק אהבה היסטורית, אלא זה משהו עכשיו. כשאדם מתבונן שאיך אלוקים אוהב אותי, איך אלוקים דואג לי, אז זה יגרום לו להגיד, אוקיי, הוא אוהב אותי, אני אוהב אותו בחזרה. איך אני יכול שלא להחזיר לו אהבה? ואז מגיעים שני פרקים, שבהם בעל התניא מעמיק את הנושא הזה. הוא אומר, אתה יודע מה, אם כבר דיברנו על כמיים הפנים לפנים, אז בוא נבין באמת על מה אלוקים כביכול ויתר כדי להגיע. הרי במשל של מלך אנחנו מבינים את זה מאוד מאוד ברור. המלך עזב את הארמון שלו, עזב את השרים שלו, את כל העיסוקים החשובים שלו, והוא מגיע עד לעני המוטל בהשפטות. אז כשמדברים על זה ברוחניות, האלוקים, את מה בדיוק אלוקים עזב? מה כביכול שווה אצלו שהוא היה צריך לוותר על זה בשבילנו? למה בעל התניא מרחיב בזה? כי אם אני אתבונן בזה ממש לפרטים, אז אני אצליח להבין שלמרות שאין לי שום דבר, שזה גם כל הסוגי האהבות האלה, אין לי כלום, איך אני יכול לאהוב אותו, מה מגיע לי, אין לי שום דבר. נכון, ככל שיותר אין לך כלום, ככל שיש לך פחות, ככה יש לך יותר על מה לאהוב אותו, על מה שהוא נותן לך. אז הוא מרחיב בהגדרות של על מה אלוקים ויתר בשביל כל אחד מאיתנו, והוא אומר, בוא נעבור תהליך של ירידה מלמעלה למעלה, מהעולמות הכי רוחניים, הכי עליונים, ועד לעולמות שלנו. אז כדי להבין את התהליך שעובר מבעצם מהעולמות הרוחניים ועד אלינו, אז הוא מתחיל כאילו לפי הסדר, הוא אומר, אלוקים הרי אפשר להגדיר אותו בהגדרה מסוימת, אבל בתורת הקבלה אנחנו יודעים על משהו שמוגדר שיוצא ממנו. ומה זה הדבר שיוצא מאלוקים כביכול? אור. והאור הזה נקרא אור אינסוף. מה זה באמת אור אינסוף? למה קוראים לו אור אינסוף? אז אנחנו יודעים להסביר שהוא אינסופי והוא בלתי מוגבל. נכון, אבל למה קוראים לו אור אינסוף? יש דיון האם זה, האם האור הוא של האינסוף, האם אלוקים הוא אינסוף והאור הוא רק התפשטות שלו, או שהאור עצמו הוא אינסוף בעצמו. יש לזה מחלוקת מאוד גדולה בקבלה. החסידות, בעל התניא, מכריע שהאור הוא אור אינסוף. זאת אומרת, האור עצמו הוא אינסופי. ובתור אינסופי, יש לו תכונות שמבטאות את האינסופיות שממנה הוא הגיע. לא ניכנס עכשיו לעומק של הדבר הזה, אבל זה נקודה שבעל התניא מרחיב עליה, שכתוב על האור שהוא מעין המאור ומעין מקורו. זאת אומרת, זה שהשמש יוצא ממנה אור, זה בגלל שהשמש עצמה היא בהירית, בהירה, והיא מקרינה אור החוצה. אבל אי אפשר להגיד על האור שזה השמש עצמה. האור בסך הכל התפשטות מהשמש, אבל זה לא השמש עצמה. אבל עדיין ההתפשטות החזקה של האור הזה היא מגיעה מהעוצמה של השמש בעצמה. אז ככה גם כשמדברים על אור אינסוף, על המושג אור אינסוף, אז האור מתפשט ונמשך מאותו אינסוף, שהוא באמת אינסוף אמיתי, אבל מתפשט כאור אינסוף. עכשיו, כדי להגיע מרמה כזאת של אינסוף לנבראים, לעולם, אנחנו מכירים את העולם שלנו, והעולם שלנו הוא לא בהכרח אינסוף. נדבר על העולם הפיזי שלנו, אנחנו לא מכירים את כל מה שמסביבנו, אבל כשמדברים על עולם גשמי, עולם גשמי, אנחנו יושבים כרגע ברדיו אורנים, יושבים במקום מסוים, ספציפי, עם שולחן, הכל מוגבל סביבנו. ואתה שואל את עצמך, איך מדבר אינסופי אפשר להגיע לדברים, לנבראים מוגבלים? הרי היחס בין אינסוף למשהו מוגבל הוא אינסופי. אז איפה עובר המעבר בין השפעה אינסופית? נדמין לעצמנו רגע, כן, זה הרי לא, זה הכל משלים ומליצות, אבל זה לא דבר שאפשר לדמיין אותו באמת במוח. אבל נדמיין לעצמנו שיש איזה אור אינסופי כזה שהוא נמשך ומתפשט בכל הכיוונים. איך מדבר אינסופי אפשר ליצור משהו מוגבל? הרי אם יש לי אינסוף מים רותחים, ואני עכשיו רוצה למזוג לי תה, אז ההשפעה היא אינסופית, אני לא יכול לעצור את ההשפעה באמצע. אז התשובה היא שכן, שאפשר. זאת אומרת, יש כוח אלוקי, שהוא נקרא כוח הצמצום. או אם אנחנו נרצה להרחיב יותר, זה הצמצומים באור האלוקי, שאלוקים פעל בעצמו צמצום, כדי להצליח להמשיך את אותו אור אינסוף. מה זה הצמצום הזה? אני חושב שדיברנו על זה בעבר, אבל זו הזדמנות טובה לרענן את הנושא הזה. ניקח דוגמה כדי להבין מה זה צמצום, ודרך זה אנחנו נפתח את הנושא. הצמצום, אדם שרוצה להעביר מסר לתלמידים, רב שרוצה להעביר מסר לתלמידים, הוא מרצה, אז הוא בראש שלו הידע איפה שהוא נמצא שם, הוא מכיר את כל הסוגיה, אבל התלמיד לא מכיר את כל המושגים, והרב רוצה לתת לו משהו מאוד ספציפי. אז הוא צריך לצמצם את עצמו, לצמצם את ההשכלה, לכדי משפט או כמה משפטים שהתלמיד יוכל לקלוט את המסר. עכשיו, מה המטרה של הצמצום? האם המטרה היא להעלים פרטים? לפעמים הרי צריך לדלג על כל הפלפולים כדי להגיע בעצם, להגיע לנקודה. אז האם המטרה היא העלמת הפרטים מהתלמיד, או המטרה היא הגילוי של הפרטים לתלמיד? אז ברור, כל אחד יגיד, ברור שהגילוי לתלמיד זה המטרה, אבל מצד שני, כדי שהתלמיד יוכל לקבל את אותו שפע שהמרצה רוצה להעביר לו, הוא חייב להעלים ממנו פרטים מסוימים. לכן אומר בעל התניא, הצמצום האלוקי הוא פועל שני דברים, באור אינסוף הזה שדיברנו עליו קודם. דבר ראשון, הוא פועל עליו העלם ואסתר. הוא מעלים אותו. הוא גורם, מה זה מעלים אותו? איך יש לו את הכוח להעלים אותו? התשובה היא שהוא לא מעלים אותו באמת. הוא גורם לכך שהנבראים שמקבלים אותו, הם יקבלו אותו בצורה כזו שהיא לא מבטלת אותם. זאת אומרת, שהם לא חשים את המציאות הזאת. כרגע אני נזכר איפה דיברנו על זה. דיברנו על זה בפרק שמדבר על אחדות השם. זה הפרק, אני לא זוכר את המספר של הפרק כרגע, אני חושב שזה פרק 7 או 8, או אפילו 9 בפודקאסט שלנו, שווה לגלגל לשם חזרה ולשמוע את הנושא שוב. אז הצמצום, המעלה שבו, זה שהוא מבטא שני חלקים בו זמנית. מצד אחד הוא מבטא העלם, הסתרה, מצד שני הוא מבטא את הגילוי, גילוי אלוקים. אז אלוקים השתמש בכוח הזה שנקרא צמצום, הוא לא כוח סתמי וחלש. כשאנחנו מדמיינים צמצום בראש, איך אנחנו מדמיינים את זה? צמצום, זה כמו שאני שם עכשיו איזה סכר שמונע מהמים לעבור. צמצום האלוקי הוא בכלל לא כמו סכר. צמצום האלוקי זה כמו טרנספורמטור. זה כמו מכשיר שבעצם מאבד את המידע הקודם והופך אותו למידע חדש. ולכן בפרט הזה, הכוח הצמצום האלוקי הוא אפילו יותר חזק מהכוח של אור אינסוף. זאת אומרת, זה גם כוח אלוקי, אינסופי ובלתי מוגבל, שהאינסופיות שלו מתבטאת בזה שהוא יכול להעלים אינסוף ולהקטין, ולא לא רק להקטין אותו, לאבד אותו למידע חדש ולהביא ממנו אור חדש שממנו אפשר להוות עולמות. למה אנחנו מרחיבים בנושא הזה? בגלל שכדי להבין עד כמה אלוקים בעצם היה צריך להוריד מרמתו, אנחנו מבינים פה עד כמה הצמצום הוא כל כך אינסופי, כל כך חזק, ובשביל מה? כדי לגלות. את מה לגלות? לגלות ולהוות נבראים, עולמות ונבראים. אז אלוקים עשה את כל התהליך הזה בשביל מה? בשביל להגיע בסוף אלינו. ובמקום להישאר אינסופי ובלתי מוגבל, הוא העדיף שיהיה עולמות ויהיה אנשים ויהיה תורה ויהיה וכו', תורה ומצוות, יהיה איזשהו תכלית, והתכלית הזאת בסוף בסוף בסוף, מי עושה את זה? אנחנו. אז הכל נועד בשבילנו, זה, יש משפט כזה בגמרא שאומר, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת, כל הדבר הזה, הכל זה בשבילי. עכשיו, אחרי הצמצום הזה, אז העולמות יש להם מקום, כי הם יכולים לקבל את המקום שלהם בלי שהאינסוף ישלול אותם לגמרי. אבל גם אחרי שהעולמות נבראים, למדנו את זה בפרק על אחדות השם, אתה הוא קודם שנברא העולם, ואתה הוא אחר שנברא העולם. זאת אומרת שגם אחרי בריאת העולם, עדיין האור האלוקי נמצא בשיא התוקף, רק שהוא נמצא בהיעלם, הוא נמצא לא באופן שהוא גלוי לכל אחד ואחד. אז ההשפעה הזאת לעולמות היא נקראת בשם, הוא מתאר את זה בספר התניא, בפרק מ"ח, כסובב כל עלמין. מה זה אור הסובב כל עלמין? הוא מסובב, הוא מקיף את האדם מכל הכיוונים, והאדם לא חש אותו. למה הוא לא חש אותו? בזכות אותו צמצום, שהצמצום גורם לו לחוש את עצמו כמציאות עצמאית. אבל מצד שני, האור הזה סובב ומקיף אותו מכל הכיוונים, כלומר הוא מחיה אותו ומהווה אותו, מכל הבחינות בכל רגע ורגע. הוא הביא לי איזה משל יפה, כמו שאדם מצייר איזשהו ציור במוח שלו. הוא חושב על איזשהו סרטוט עם כל הפרטים. אז בשעת מעשה כל הפרטים נמצאים אצלו. רק מה? הם לא באו לידי פועל, כי זה נמצא רק בראש שלו, הכל בראש. אבל אחרי זה הוא יוריד תמיד לפרטים. הוא מממש את מה שעבר אצלו בראש. אצל אלוקים, כשיש משהו אצלו בראש כביכול, זה הכל למשל ונמשל. כשאצל אלוקים יש משהו בראש, אז הקיום שלו כבר קיים. זה שהפרטים עדיין לא גלויים, זה כבר עניין אחר. אצל האדם זה חיסרון, אצל אלוקים זה לא חיסרון. זה נקרא, המשפט הזה אומר, אין כוח, חסר פועל אצלו. זאת אומרת, זה שאצלו זה נמצא בפוטנציאל, אצל האדם פוטנציאל ומעשה, שני דברים שונים. אצל הבורא, פוטנציאל ומעשה, זה אותו דבר ממש. ולכן, אני ככה רואה שזמננו מתקצר, אז אנחנו נדלג לסיום של כל התהליך הזה. אחרי כל התהליך והצמצום והאור שמחיית העולמות וכו' וכו', אלוקים עשה סדר השתלשלות, הוא הרי לא הגיע ברגע אחד עד לעולם גשמי שלנו, אלא יצר את העולמות לפי סדרם, עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, והכל, הכל, 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 כדי להגיע לאדם, בשבילי נברא העולם. איפה אנחנו רואים ביטוי לדבר הזה? ביום-יום, אם אנחנו רוצים לקחת את זה פרקטית ליום-יום, אז בתפילה בכל יום, אז יש לנו קריאת שמה, בסדר התפילה יש לנו קריאת שמה, שקריאת שמה זה המסירות נפש, זה החיבור בין אדם לאלוקים ברמה הכי גבוהה, אהבת השם. אז כדי להגיע לרמות גבוהות של אהבה, כמו שמתוארת בקריאת שמה, אז לכן אנחנו מקדימים את הברכות שבאות לפניה, ברכות קריאת שמה. יש שתי ברכות, ברכה אחת נקראת ברכת יוצר אור ובורא חושך, והברכה השנייה נקראת אהבת עולם אהבתנו. מה המשמעות של הברכות האלה? אין לנו זמן להיכנס לכל הפרטים, אבל פעם הבאה שאתם עוברים על זה, אז תחשבו על זה רגע. יוצר ובורא חושך זה תהליך בריאת העולמות. זה כל הסוד הצמצום שדיברנו כרגע, זה כל התהליך שאלוקים עבר כדי להגיע לעולם. ואז שואלים את עצמנו למה הוא עשה את זה, לכן מגיעה הברכה השנייה שאומרת, אהבת עולם אהבתנו. הוא עשה את זה כי הוא אוהב אותנו. ומה זה אהבת עולם? אהבה שיוצרת עולם. בזכות האהבה שהוא אוהב אותנו, יצר לנו את העולם, ויצר לנו את כל מה שמסביבנו, ויצר לנו סביבה, וכו' וכו'. ואם אנחנו מתבוננים בכל זה, אז מה? לא נחזיר לו אהבה, לכן אומרים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אנחנו מוכנים להגיע עד לרמה הכי גבוהה, בגלל שאנחנו מחזירים לך אהבה, וזה כמה הפנים לפנים. לסיום הנושא הזה של סוגי אהבה שונים, מביא בעל התניה עוד אהבה אחרונה, שהיא נקראת אהבה כאש. המהות של האהבה הזאת זה אהבה שאדם יוצא מעצמו לגמרי, זה נקרא כלות הנפש. זה שונה מכל האהבות האחרות, שהאהבות האחרות היו אהבות עם תכלית, מה זה נותן לי? האהבה של כלות הנפש אומרת, אני יוצא מעצמי לגמרי, אני לא רוצה בכלל מציאות, לא רוצה כלום, רוצה רק להידבק באלוקות. זה לא אהבה שגרתית, זה גם לא משהו שהוא עבודה לכל אחד, אלא זה משהו שצריך לדעת איך לנתב אותו. זה נקרא תשוקה אלוקית אינסופית. אבל המטרה של האדם בעולם זה להיות אדם בעולם, ובתוך העולם לממש את האלוקות, ולא רק לצאת מהעולם. לכן העבודה הזאת היא א', ליחידי סגולה, ב', העבודה הזאת מצריכה שיהיה תמיד לאדם תנועה של שיבה, של חזרה, לא רק כלות הנפש, לא רק יציאה מעצמו, אלא תנועה של חזרה. וזה סוג האהבה השמיני, במהלך ההתבוננויות שעברנו בפרקים האחרונים, אהבה כאש. את הפרק הבא אני אקדיש, האמת תכננתי לדבר על זה היום, אבל גמרנו הזמן, את הפרק הבא אנחנו נקדיש, בעזרת השם, לראות איך אנחנו מורידים את הדבר הזה לרמה פרקטית, יומיומית, היה כמה רעיונות שחשבתי, האמת שאני גם אשמח לשמוע מכם, מי שהגיע עד לכאן, איך אתם לוקחים את שמונה סוגי האהבות שדיברנו היום, ומורידים את זה לרמה פרקטית בחיי היומיום שלכם. זאת אומרת, איפה זה תופס אתכם, איפה זה תופס אותנו. אז עד אז, נאחל לכולם שיהיה שבוע מוצלח, כל הדברים שצריך, שהכל יהיה בהצלחה רבה, שתמיד נאהב, שתמיד נתקרב, שתמיד נתאחד, והכל יהיה תמיד מתוך שמחה וטוב לבב. בשורות טובות לכולם.
אתם מאזינים לרדיו אורנים, 103.6 FM, תחנת הרדיו של מכללת אורנים. חפשו אותנו באינטרנט, רדיו אורנים.